מסורת לפתוח באיזו שאלה שתלמיד שאל אותי במשך השבוע. זו שאלה שבועית. הגיע תלמיד ושאל אותי, תגיד לי, למה בציבור שלנו, בלשון שאלתו, אני לא יודע אם אני מסכים עם המילה ציבור שלנו, סוף סוגריים, למה בציבור שלנו לא מספיק או לא מדברים על עונשים? מה זה פה? איפה העונשים? עונשים בעולם הזה, עונשים בעולם הבא, גיהנום, לא יודע אם אנחנו רוצים לפתוח את הנושא. למה? איפה זה? כאילו הכל מטוטם דר. יש ציבורים, אומר לי, ששם מדברים לך על עונשים, ואם תעשה ככה, אז יהיה לך ככה, ורק תפסיד ותיזהר, ומדברים איתך על עונשים. ופה משום מה, כאילו אין עונשים, כאילו כל איש הישר בעיניו יעשה, לא יקרה לך שום דבר. אם מדברים איתך קצת, קצת אוהב, קצת זה, ולא, אף אחד לא יודע, איפה העונשים? חצי מהתורה מחקתם, הוא אומר לי. מה זה? לאיפה נעלמו העונשים? אז כדרכנו, אני מקווה שאתה לשאלה הזאת נגיע בסוף. סוף השיעור. אנחנו בעצם עכשיו בעיצומו של פסקה א' בפרק א' של מוסר אביך. אז קודם כל ככה נקרא מאיפה שהגענו. אחרי זה נעשה איזה שחזור מהיר והסבר קצת. ונוכל ככה לראות את העוצמה של הסוף. סוף הפסקה בעצם. אז אחרי שחשפנו שכל מה שדיברנו לפני כן, שמצד הטבע הראשון כל המידות מכוונות לדברים מרציים, ואנחנו צריכים לעבוד קשה בשביל לשנות את הטבע הזה, כל זה זה רק אם אנחנו תופסים את עצמנו מהרגע הלידה. אבל איפה היינו לפני הלידה? לפני הבטן של אמא? מה?
למעלה,
למעלה, איפה? שמיים, עולם הנשמות, אומר, אין לו נשמה בשמיים. אומר הרב קוק, אם אנחנו נתייחס אל עצמנו, אל מצבנו בעולם בשמיים, בשמיים, הנשמה, כל המידות שלה היו מופנות אל השם, והיו בעוצמה רבה מול השם, תכף ככה נגיע חזרה אל המקום הזה, ולכן עכשיו אני קורא בפנים, שבע שורות ככה בערך לפני סוף, סוף עסקה ב', והנה לפי זה, אתם איתי? רואים איפה אני, מי שעוקב עוקב? באמצע השורה, שבע שורות מהסוף. והנה לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן למנוח, פתח סוגריים, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אורה, סגור סוגריים, עד שתעמוד על טבעה אמיתי. דהיינו שיהיו כל מידותיה משמשות למה? לעבודת השם יתברך. זה המצב האמיתי של הנשמה, ובעצם הנשמה לא תיתן לנו מנוח עד שנגיע חזרה לאותו מצב. ולפי זה, המעצים עיניו מהשקיף ביונו על ענייני העירה והעבודה, הוא, פה זה מילת מפתח, שכבר לא התאפקתי, נראה לי שכבר אמרתי את השיעור שעבר, מילת מפתח אומר לנו מה הוא עושה, הוא חומס נפשו מאוד. מה זה חומס? מה זה חומס בעברית? סוג של גונב. סוג של גונב. מי שלא עושה עבודה ולא חוזר למצב האמיתי שלו, אז הוא בעצם חומס נפשו מאוד, לוקח מעצמו את האפשרות להיות באמת הוא. את העוצמות שיש בו הוא בעצם מונע מעצמו. שמונע ממנה טבעה. ממש כסוגר עיניו מראות או אותם תמיד אוזנו משמוע. עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים וכל בחומר לכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר כתוב, דרך רשעים כעף אלה. כן, הוא ממש, מה היית אומר לחבר שלך, אה? שהוא מחליט לעצום עיניים. מתחיל למשש, תגיד לו, מה אתה עוצם עיניים? יש לך עיניים, פתח אותם, תשתמש. מה, אתה צריך כל פעם להתעכל, ליפול, חבל. פתח את העיניים, תוכל לראות קילומטרים קדימה, לפחות את כל הערכית, את כל החדר שאתה נכנס אליו, פתח עיניים. הוא אומר, לא, לא רוצה, מסנבר אותי, כואב לי, לא רוצה. לא, פתח, שווה את זה. זה שלך, זה כוח שיש בך, יש לך כוח ראייה. אם אתה לא פותח את העיניים, אתה חומס את עצמך. זה כוח שיש בך, זה עוצמה שקיימת. למה? 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 למה למנוע את זה מעצמך? אומר הרב קוק, מי שלא עושה את התהליך שדיברנו עליו בפרק הזה, תכף נעשה שחזור מהיר, הוא בעצם כמו אדם שבכוח החליט לעצום את העיניים ולא להשתמש בכוח הראייה, או קל וחומר, אדם שהחליט לצום את עיניו, לסתום את האוזניים, לא להשתמש בחושים, לא משתמש בחושים. מי שלא משתמש בחושים, הוא לא נחשף לכוחות שיש בו. אז הוא לא, אז הוא פשוט גונב את עצמו. גונב את עצמו. לא חבל. אתה עוצמתי, אתה אדיר, אתה חזק. למה לא להגיע לכוחות שיש לך? בואו נעשה ככה שחזור מהיר ככה, בא לוקחת אותנו לסוף הפסקה כאן. קודם כל דיברנו על זה, על משפט מפתח של מסילת ישרים, שהיה מאוד מוזר. הוא אמר שהוא דבר עכשיו על דברים שהם אמיתיים, פשוטים ומפורסמים. מפורסמים. וראינו שבדרך כלל, וכיוון שהם אמיתיים, פשוטים ומפורסמים, הם נשכחים. אמרנו מה? בדרך כלל זה לא הגיוני, אם דבר הוא אמיתי, פשוט ומפורסם, הוא אמור להיות לא נשכח, נזכר. אז מה, איך המשפט הזה הגיוני? לא מתחיל. למה דווקא הדברים האלה שהם מפורסמים, הם נשכחים? אומר לנו הרב קוק, כי פה מדובר בחוכמת העירה. ויש הבדל תאומי אחד מובהק בין חוכמת העירה לשאר החוכמות. מה ההבדל? שהמילים בחוכמת העירה בעצם לא מסבירות לי את הכוונה שהשם עושה בקרבו. לעומת שאר החוכמות, ששם ראינו, שברגע שאני אומר, מבין את המילה, אני מבין את הכל. שאר החוכמות החיצוניות, המילים שהם עוזרים לי לגדר את הדברים, הם בעצם כל החוכמה. ואדם לא יכול לעשות את עצמו שהוא מבין, אם הוא לא מבין. ומצד שני, ברגע שהוא מבין את המילה, אז הוא מבין הכל. כן, אמרנו, אתה שומע, אתה מורה למתמטיקה, יש לנו פה מורה למתמטיקה, הוא אומר את המילה דיסקרימיננטה, וואלה, זה לא שזה, אתה אומר, וואלה, זה נשמע לי כמו איזה סרט, לא יודע מה זה דיסקרימיננטה, זה נשמע לי כמו איזה כללה, מראים את היד, אם אתה לא הביישן למד, זה אומר לה, מורה, מה זה דיסקרימיננטה? מורה שהוא לא קפדן, יסביר, בוא אני אסביר לך, מסביר לו, מראה לו את המשוואה, מראה לו איך פותרים אותה, מראה לו בדיוק מה זה אומר, הסביר, 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 לא הבין, שואל עוד פעם, לא הבנתי, אחרי שעה הבין, שבוע, הבין, בסוף הבין, ברגע שהוא הבין מה זה דיסקרימיננטה, הפעם הבאה המורה אומר את המילה הזאת, וואלה, כבר לא נשמע סינית. יודע מה זה? כל שאר החוכמות החיצוניות, אמרנו ברגע שאתה יודע את המילה, הבנת את החוכמה. רק בחוכמה אתה יראה, כל המילים בעצם לא נושאות את הכוונה בתוכה. ולכן, הרבה פעמים אנשים טועים. אומרים, רגע, את המילים אני יודע מהגן. צריכים לאהוב את השם? צריכים לראות מהשם? צריכים לעבוד את השם, צריכים להגיע לדבקות. כל אלה מילים שאני יודע, אפילו הגננת אמרה, או ששמעתי את זה בשיעור הראשון במכון מאיר, או שבוע אחרי שהייתי שבוע במכון מאיר, כבר שמעתי את המילים האלה. אז לכאורה, אני יודע את הכל. אבל האמת, שאתה לא יודע כלום. למה? כי בחוכמת העירה לא מספיק לדעת מה המילה או מה התוצאה, אלא אתה חייב לעבור את כל התהליך, כדי שזה ייווצר בתוך לבך, האמצעי שבו ההיגיון יכול להשפיע על הלב, זה לא שיגיד לו מה צריך לעשות, שייתן לו את כל התפיסה, יפנים תפיסה, איך זה? זאת אומרת, יעבור תהליך שלם שיגרום למקום, למצב הזה להיות, כן? לחיות את זה. כדי לחיות את זה, לא מספיק שתלך ברחוב, תצוב כולך ואולך איזה חבר, מה קרה לך? רק לסמוך יש. אוקיי, איך עושים את זה? הבנתי, איך עושים? מה, גם אני קיבלתי שטוסה ואני שמח. אוקיי, תספר לי איך עשית, אם לא תעזור לי לעבור תהליך, אני לא יכול להיות שם. למה זה ככה? ראינו בפסקה, שואל הרב קוק בעצם, למה זה ככה שבחוכמת העירה המילים האלה ידועות מראש? הוא אומר כי בעצם המילים האלה וכל המידות, מאפיינות מידות, המידות האלה הן כבר תבועות באדם מתחילתו. אתה לא יוצר לעצמך את האהבה, אתה לא יוצר לעצמך את העירה. כל הדברים האלה כבר קיימים בתוכך. כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות את המידות. זה התפקיד שלך. להעלות מידות. מה זה נקרא להעלות מידות? לכוון אותם אל השם. מה זה נקרא להעלות את המידה? לכוון אותה אל השם. למה שואל הרב קוק באמת, השם לא עושה כזה מצב, למה לא ברא אותנו שרק אם נעבוד קשה נגיע לאהבה? למה אהבה היא באמת מחוברת אלינו וכל מה שהשאיר לנו זה רק לכוון? אז הוא אמר, זוכרים את השאלה? מה התשובה? אנחנו רוצים להגיע לדבקות, תמידית, נכון? אם נופלים רק אחרי עבודה, היינו מתחילים לחוות אהבה, אז ברגע שהיינו שנייה אחת נופלים מהעבודה, אז מה היה קורה? היה נעלם, כמו דברי תורה, תורה גבוהה, כלומר שאדם יכול לעמול, 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 יגעת ומוצאת את האמין, יגיע, 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 בסוף מוצא, רואים קשים לקנותם כזהב וכי יהלומים, וקלים לשוברם כזכוכית, שנייה אחת על כלי זכוכית, שנייה אחת אתה יורד במדרגה, וואלה, אתה יושב כמו סינית, לא מבין. אתמול הבנתי פה, את כל הפרטים הסתדרו לי, הבנתי מה השם רצה ממני, עכשיו אני לא מבין, עכשיו עוד פעם, הכל ברח לי. אז זה, אם המידות לא היו טבועות בנו, היינו צריכים לעבוד בשביל להגיע למידות, אז היינו יכולים לאבד אותם. פה אומרים לי, השם טבע את המידות בך, זה כבר מחובר. כל מה שאתה צריך לעשות זה להעלות אותם, להעלות אותם, להכווין אותם אל השם. ברגע שתכווין אותם אל השם, אתה בעצם תגיע למצב של דבקות. מה מכוון את המידות? מילה אחת?
דעת.
דעת, יפה. יפה. אני רואה שאנחנו הולכים ומשתפרים בכל שחזור ושחזור, יפה מאוד. אתם קהל טוב. דעת. אמרנו שמה שמכוון את המידות זה דעת. הדעת, בין אם היא אמיתית, בין אם היא שקרית, היא מכוונת את המידות. ובעצם פה הרב קוק בעצם פורס שיטה שלמה של הדרך האמיתית לפעול על המידות. בעצם, כן, אומר, המצב הראשון של המידות זה שהן מכוונות לכל מיני שטויות. אדם הולך ברחוב, פתאום רואה גלידה ובא לו גלידה. כל החשק שלו, מה זה בא לו גלידה? יש לו חשק לגלידה. חשק זה סוג של מידה. חשק, הוא חושק בגלידה. כל מה שהוא צריך עכשיו לעשות זה להתחיל להעלות את המידות. לכוון אותם אל השם על ידי הדעת. ככל שהוא ידע יותר, באמת יתחיל להבין מה מהחשק הוא באמת רק של הגלידה, ומה מהחשק הוא בעצם חשק אל השם. שחלק מהחשק אל השם גם אמור להיות מופנה לגלידה באופן אמיתי. הדבר הזה, זאת עבודה אמיתית על המידות. אם אומר, אם אתה עכשיו מגיע לדעת חדשה, אז אתה באמת משתמש באמצעי שהיה למידות בצורה, בהתחלה. בהתחלה הייתה הדעת שלך שהגלידה היא זאת מה שתאימה לך, אז היה לך חשק גדול אל הגלידה. אם לא תגיע לדעת חדשה, ותעשה כל הרי מה, נגד, מול מה הוא אומר, מול כל מיני שיטות שנזכיר אותם עליי היום, שבהם אומרים, אתה יודע מה, תעשה כל מיני אמצעים של כפייה בשביל מה? לעבוד על המידות. אתה חושק בגלידה, אז תעשה לך כל מיני, זה, אם זה כבר עברת המידה, תעשה כל מיני אמצעים חיצוניים כדי שלא תחשוק בגלידה כל כך הרבה. זה באמת, אומר הרב קוק, הדבר הזה לא מספיק, אתה רוצה עכשיו להשתמש באמצעים חיצוניים שלא באמת משנים בפנים. אם בהתחלה המצב הראשוני זה היה על ידי דעת, אם לא תשנה את הדעת, אז אתה עדיין תישאר במצב שהדעת שלך היא חשיקה בגלידה, ורק איזה משהו רצוני גורם לזה לא לחול. אבל זה עדיין לא באמת שינית את המידה, לא שינית את המידה, לא העלית את המידה, אלא פשוט הפחת עליה לחול. בשביל באמת לעלות מידות אתה צריך וחייב לשנות את הדעת. והדעת אמרנו שכל החוכמות כולם, וזה קצת הרחבנו בשיעור שעבר, הם הצעות, הקדמות, לאותם דברים שבעצם עוזרים לי לשנות את הדעת ושמשנה את המידות. כן, על רגל אחת אמרנו, התינוק בהתחלה הוא יאהב את מה שמאכיל אותו, יאהב את מה שמחתל אותו, לאט לאט הוא מבין שמה שמאכיל אותו ומה שמחתל אותו זה לא איזה משהו אחר, אלא מאחורי כל מיני איברים האלה עומדת אישיות שנקראת אמא. אז הוא מבין שהוא לא אוהב את היד שמחתלת, ומה הוא אוהב? את האמא. זאת אומרת, הדעת משתנה. מבין שיש פה אישיות של אמא שדואגת לו, שאוהבת אותו ושהוא אוהב אותה. אז פתאום האהבה שהייתה מופנית אל היד שמחתלת אותו עוברת להיות מופנית אל האמא. זה באמת שינוי, עכשיו הוא כבר לא צריך לעבוד על עצמו קשה. במצב הראשוני, מה היה קורה? שהוא היה נשאר עד סוף ימיו, אוהב את היד שמחתלת אותו, ובשביל לאהוב את האמא הוא עושה כל מיני אמצעים חיצוניים. אבל אם הוא מבין ויודע שמאחורי כל הדברים האלה עומדת אישיות שהיא אמא, אז עכשיו הוא אוהב את האמא, הוא לא צריך עכשיו אמצעים חיצוניים. למידות שלו, אלא פשוט המידה עכשיו התכוונה על פי הדת. וראינו שככל שיחסר בה דת, כפלי כפלה יחסר במידות. קודם כל דבר קטן, שחסר לי ואני לא מבין ולא תופס נכון, הדבר הזה יכול לזרוק אותי ממידות, למידות גרועות, למידות רעות.
למה דימה, מה עושה השינוי בדת? כלומר, מה עושה לנקודה מביא אותנו?
השינוי בדעת גורם באופן אוטומטי להכוונת המידות. זאת אומרת, המידות שלך קיימות אצלך. כשקלטת שיש יד שמחתלת אותך, אז אהבת את היד. כשקלטת שזה לא יד, שזה היד הזאת היא של האמא, וזה האמא מחתלת אותך דרך היד, אז באופן אוטומטי האהבה שלך היא אל האמא. ברגע שזה הדת, ברגע שאתה מבין ומפנים, זה דת גם כן, כן? אמרנו שמה ההבדל בין הבנה ודת, דיברנו על זה הרבה. אז ברגע שאתה מפנים ומחובר לזה שזה לא יד אלא זה אמא, אז אתה באופן אוטומטי, האהבה שלך היא לא אל היד אלא אל האמא. כשאתה מתחיל להפנים מי עומד מאחורי הקלעים של כל העולם, אז האהבה והיראה וכולי יופנו אל אותו אחד שעומד מאחורי הקלעים, ולא אל הקלעים. כן. ואז פתאום היה לנו פה גילוי חדש, הוא אמר שמה שהוא אמר, שהמצב הראשוני של הדת צריך לעבור שינוי, זה רק אם אני מסתכל ממתי? מרגע לידה, כן? משעה, רואים חז"ל, יצר לב האדם רע מנעוריו, משעה שננער מבטן אמו. אבל אם אני מסתכל קצת לפני, מה היה לפני? איפה היינו אמרנו? בשמיים. פתאום אני מגלה שבשמיים הייתי נשמה אדירה, עוצמתית, שכל המידות כולם היו מוכוונות אל מי? אל השם. בשמיים הייתי, הבנתי, ראיתי הכל. אין הסתרים. אני מבין שמקור הכל זה רק השם. כל המידות שלי זה אל השם, ובמלוא העוצמה, תכף נדבר על העוצמה הזאת. ואז אני מבין שמה שאני עכשיו הופך את המצב הראשוני שאיתו נולדתי למצב חדש, אני בעצם לא יוצר אני חדש, אלא מה אני עושה? חוזר להיות האני האמיתי. אני לא מייצר מישהו חדש, אלא תהליך שאני עושה, איך הוא נקרא, איך הוא קרא לזה פה? כי היא משווה לטבען הראשון האמיתי. הטבע הראשון שהיה לנשמה, שהיא הנשמה הראשית, עוד לפני שהיא עוד על העולם, היא אתה באמת. אותה נשמה שאוהבת את השם, שהכל הכל היה מוכוון אצלה, שהיא עדיין מקור הכל, רק פה עכשיו מרגע שנולדנו, אז הכל קצת התבלגן, בגלל כל מיני שקרי העולם. זה גם מסביר את המילה, חזרה בתשובה. פעם היה איזה אחד יהודי קדוש שקרא לעצמו חילוני, והוא אמר לי, מה אתם מדברים על חזרה בתשובה? למה הייתי דתי פעם? איפה אני צריך לחזור? אף פעם לא הייתי שם. נכון? אתה מכיר את השאלה הזאת? מה חזרה בתשובה? אני אשוב? מה הייתי שם? לא הייתי שם אף פעם. מה נגיד לו? היית. לפני שנולדת, לפני שנכנסת לתוך הניסיון, הנשמה שלך, אתה האמיתי, אהבת את השם. לפני שירדת לניסיון בעולם הזה, כל האהבה שלך הייתה אל השם. אתה... אתה שואל למה, אם כבר הייתי בשמיים, והכל היה טוב, והכל היה שמח, ואהבתי את השם, למה ירדתי לעולם הזה? דיברנו על זה בשתי מילים, כדי נזכיר את זה. השם רצה לעשות לנו הטבה שלמה. חלק מהטבה השלמה זה שהטובה תגיע אלינו בזכות ולא בחסד. מה זה אומר? שיגיע לך. מה יותר נעים לך לקבל? צדקה ממישהו או מזכורת? מה יותר נעים לקבל? מזכורת. מזכורת, אני מרגיש, אני עוד הרגליים, אני פה, אני מקבל מזכורת. צדקה זה לא כך נעים. מאן דבית לקבל מחברי, בית נסתכלו לי בהפה. מי שבא לקבל מחבר שלו, אז הוא מתבייש להסתכל לו בפנים. הוא מרגיש בושה קצת. את הבושה הזאת, השם רצה לחסוך לנו, כי הוא אוהב אותנו ממש. רצה להטיב לנו הטבה שלמה. ולכן הוא אמר לנו, אני הייתי שמח אם הייתם מוכנים לקחת על עצמכם ניסיון, ולעמוד בניסיון, מה שנקרא לצאת צדיקים, הרי זה קטן עליכם, אתם אוהבים אותי עד אין קץ. אמרנו, אתם יודעים מה... מה אמרנו לו להשם? אנחנו אוהבים אותך, קדימה, תן ניסיון, שלח אותנו לכל ניסיון, האהבה שלנו יותר חזקה מהכל. מי שלא אמר ככה, לא נשלח לעולם הזה. ביקשת, מה זה לא ביחרתי? כל מעשה בראשית לרצונם נברא, בנקודה הכי הכי פנימית, בחרת בזה. יש ממד שבו על כוחך אתה נולד. איך אתה יודע? מי אתה? מי זה רואי? מי זה רואי? רואי זה הגוף? רואי זה שם. רואי זה השם שלך, אבל מי אתה? אתה לא יודע. אז אתה אומר, לא, כבר ירדנו טענה, אתה לא אומר לי, לא בחרתי, אתה אומר, לא יודע אם בחרתי. אוקיי, בסדר גמור. אז אני אספר לך שבנקודה מאוד מאוד פנימית, זה נכון, יש מימד מסוים חיצוני, שעל כוחך אתה נולד, יש מימד פנימי מאוד, שכל מעשה בראשית לרצונם נבראו. באותה נקודה הכי הכי פנימית, ששם אנחנו ממש משיקים אל השם, בעצם כל מעשה בראשית לרצונם נבראו. כל אחד בחר, אמר, השם, אני אוהב אותך, תכניס אותי פה לעולם הזה, אפילו בחרנו את הניסיונות, אמרנו, תעשה לי ניסיון כזה, של עושר, של עוני, הכל זה ניסיונות בעולם הזה. מה? לא, מה, שכל מעשה בראשית לרצונם נבראו? מדרש. מדרשים. מדרש מה? וזה בעצם עניין של הפסקה פה. הפסקה פה, אם תשימו לב, אחד מהדעת שאני צריך לקבל על עצמי, זה בעצם מי אני. לפעמים אני חי בסרט שאני זה זה שהתחלתי לפני 30, 40, 50, 20, כל אחד לפי גילו, שנה מאז שנולדתי, והשם אומר לי, לא, הפסקה פה אומרת לי, התחלת הרבה לפני כן. אתה נשמה שאוהבת, אדירה ועוצמתית. ואם לא תהיה, ואם לא תדע מי אתה, אז אתה תמצא חומס נפשו מאוד. העוצמות שלך הן אדירות. תדע מי אתה באמת. ברגע שאתה, זה חלק מהדת. זה לדעת מי אתה. כשתצייר ציור נכון מי אתה, תקבל כוחות גם להיות אתה. לא, אז תבין כמה באמת חשוב שתהיה פה, בזמן שאתה אמור להיות כאן. כמה באמת כל שנייה בעולם הזה, זה ניסיון אדיר, שאתה עכשיו מקבל את כל השפע בזכות. אתה נותן לקדוש ברוך הוא למלא את כל תאוותו, הוא רצה להיטיב התאווה שלמה. הוא מת להיטיב התאווה שלמה, הוא רוצה מאוד. אבל מה זה, הוא תלת את הדבר הזה בנו, שרק אנחנו נעמוד בניסיון. אז כל שנייה שאנחנו בעולם הזה, למרות שאולי 30, 40, 80, 90 שנה, חייתי אפילו הפוך, והראיתי למה זה בוס תחתית, וזה אחד הניסיונות שלי, שבגיל 91, או בגיל 51, או בגיל 31, כל אחד בגיל שלו, בגיל 11, אני אומר, למרות שכך וכך שנים חייתי בבלבולים ובבוץ ובלא יודע מה, אני אומר לך השם שאני כל כך אוהב אותך, אני זכור את האהבה הפנימית שלי אליך, ועם כל הבלבולים של העולם הזה, אני מצליח לחזור אליך. דרך אגב, זה מה שיוצא מהפסקה. הפסקה פה אומרת, תיזכר בעצמך לפני שירדת לעולם הזה. הפסקה הזאת פעם אמרו לי כאילו פעם דיברו איתי, אחרי שקראתי את הפסקה הזאת, להעביר שיעור לגן. אני אמרתי, איך אני מעביר את זה לגן? אז אני אמרתי, בואו נדבר איתם גובה, אני אספר את הסיפור בפשטות, אז סיפרתי את הסיפור, אני אספר לכם סיפור על עצמכם. לפני 5 שנים, איפה הייתם? בבטן של אמא. לפני הבטן של אמא. בשמיים למעלה. שמיים למעלה, היה לכם שם שמח או זה? היה כיף, אהבתם את השם, אהבנו. תוך 5 דקות של שיחה, כל הילדים בגן זכו שהם היו שם למעלה. כולם. לפעמים לילדים אין עקבות. אין דבר... הם זוכרים, הם צ'יק-צ'ק, אתה יודע, אנחנו כבר רגילים לחסום את כל הזיכרונות שלנו בזה, בהגיונות וזה, יודעים בלי עקבות, זוכרים הכל, זכרו שהם שם למעלה, זוכרים את זה, הכל עבר צל פשוט, אחרי זה דיברתי על הדו-שיח, כמה אנחנו אוהבים אותך השם, שלח אותנו למטה, אל תדאג, אנחנו נמלא את רצונך, תעשה לנו ניסיון, והשם מזהיר אותנו, איזה ניסיון, בגובה של ילדים בגן, תיזהרו, איזה ניסיון שם קשה, יעצבנו אתכם ילדים בגן, זה לכם קשה מאוד. לא, אנחנו נתגבר, אנחנו לא נתעצבן. אחרי זה, באותו ערב אמרו לי להעביר שיעור לכיתה י' א'. אמרתי, אותו סיפור, אתה זו שיח קצת, זה. הסיפור תמיד לוקח, זה אמת קיומית. אמת קיומית שכשאדם פתאום נזכר, הוא מתחיל להיות מודע, לא לעצמו רק מהבלבולים שלו, אלא מבין שכל הבלבולים האלה זה שלב של... שלא שלב ההתחלה, זה רק השלב שעכשיו הוא אמור לחזור אל שלב ההתחלה שלו, וההתחלה שלו הייתה עוצמתית אדירה בשמיים שם למעלה. תכף נדבר על העוצמות שלו. דרך אגב, סיפור שמעתי מכלי שני, מחבר שלי, שזה קרה לחבר שלו, חבר גם כן, יהודי קדוש, משום מה מגדיר את עצמו כחילוני גמור. והוא סיפר סיפור כזה, נולד להם בן, אחרי 2.5 נולדה להם פת. ואחרי 30 שנה, שהבת ידעה בת 30 שנה, הבן בן ה-3 כבר, ביקש מההורים שלו, אומר, אני מבקש לדבר עם אחותי הקטנה לבד. טוב, רצונו של אדם כבודו, ביקש את זה ממש יפה, אז הם הסכימו. בכל אופן, היה להם איזה חששות, לא יודע מה, מה יכול כבר לקרות, מה הוא יגיד, מה זה. הם אמנם יצאו מהחדר, אבל השאירו איזה חצי חריץ כזה דק שממנו יציצו ככה לראות מה הלך שם. יטו אוזן, פתאום שומעים את הבן שלהם, שגדל כחילוני מובהק ככה, כי לא נתנו לו שום אמירות, נשמות וזה. הוא אומר לאחותו הקטנה בת החצי שנה, את חייבת לי להזכיר איך היה שם למעלה. אני מתחיל לשכוח. ככה, לא ידעו מאיפה זה בא לו, לא ידעו. כל החינוך שלהם, כל הזה, לא היה קבצוץ, והוא באופן טבעי, זה השאלה שלו. סיפור ששמעתי מחבר, שקרא לחבר שלו. אלא מה? אנחנו בדרך כלל מסתכלים על עצמנו, אנחנו אומרים, לא, אבל אני זה נפש בהמית, כן? יש אפילו כתוב בתניה. שכאלה למדו תניה, אמרו מה, אדם? אדם זה נפש בהמית. כן? לא רק שם, כתוב עוד הרבה מקומות, אז כתבו אפילו גושפנקה. אז פעם שמעתי איזה רב אחד אמר, סיפר סיפור על הרב שפירה. הרב שפירה, רבה, ראש ישיבה של חכמי לובלין, הוא החליט לעשות מושגים חדשים בעולם הישיבות. הוא הקים ישיבה מפוארת. אמר, מי שלומד, שילמד, על חשבוני, יישב ויוכל וזה, ואני אדאג. והוא היה באמת עובר בעולם ואוסף כספים בשביל אותם לומדים בישיבה. באמת, התקבלו לישיבה אלפיון עליון בלבד, לא כמו בימינו שכבר רוצים לחסר הרבה, אבל אלפיון עליון הגיע לישיבה, והוא באמת ניסה לתמוך בהם. יום אחד, אחד העשירים אומר לו, אתה אוסף כסף ללמוד תורה? כתוב בפרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, על הארץ תישן. ומה המשך? ופת במלח תאכל, אז מה אתה, מים במסורה תשתה? מה אתה אוסף להם כסף? אז אמר לו הרב שפירה, איך אתה יודע שככה קוראים את זה? אני אספר לך סיפור שקרה פעם לחסידים. היו חסידים שבאו בליל פסח לקרוא הלל בלילה. עכשיו באמת חסידים ותלמידי הגרא קוראים את הלל בלילה, וזה תמימי דעים, אין בזה מחלוקת, גם החסידים גם תלמידי הגרא קוראים הלל בליל פסח בלילה, אבל המנהג האשכנזים לא לקרוא. אז איך שהם באו להתחיל לקרוא הלל בלילה, ניגש איזה אשכנזי ככה רגיל על שהוא לא חסיד לדוכן, דופק לדוכן, אומר, מה קרה לכם? הרמ"א אומר, ואנו אין מנהגנו לקרוא הלל בלילה. אז ניגש אליו חסיד אחד ואמר לו, איך אתה יודע שאתה קורא את זה בטון הנכון? אולי הרמ"א ישב בלילה ליד ניר ובכה והצטער על זה ואמר, איי איי, חבל, אנחנו אין מנהגנו לקרוא הלל בלילה. היה מה חשוב, דפק על השולחן ואמר את זה. אז אמר לו הרב שפירא, ראש ישיבת לובלין, אז גם אני אומר לך, איך אתה יודע שהתנ"ך של פרקי אבות אמר, כך היא דרכה של תורה, חייבים דווקא פת במלח תאכל. אולי הוא בכה על זה. אמר, אוי ואי ואי, מה לעשות, נפלנו לקרן זווית שאפילו ככה אין מה לעשות, חייבים גם להמשיך ללמוד תורה, גם אם אין לך כלום, אז על הארץ תישן ופת במלח תאכל. אבל מי אמר שהוא אומר את זה בקביעה? אולי הוא אמר את זה בבכי. אולי תגרום אתה, אדוני העשיר, שהתנא של הפרקי אבות יפסיק לבכות, שאדם צריך ללמוד תורה מתוך לישון על הארץ ולאכול פת במלח. אז גם אני אומר כאן, יש אנשים שקוראים זה, שהאדם הוא הנפש הבהמית. מי אמר שזה קביעה? אולי זה בבכי? בוכה על זה שאדם בא ומתבלבל וחושב שהוא הנפש הבהמית. זה מה שאומר לנו פה, אתה בעצם נשמה גדולה וקדושה. מה שכתוב בספר שאתה זה נפש בהמית, זה על זה צריכים לבכות. זה אומר את זה בבכי, לא קראת את הבטון הנכון. זה לא שאתה הנפש הבהמית, לכן לא יודע מה. תבכה, אתה הנפש הבהמית, תצא מהסרט הזה. תצא מהסרט הזה, תדע שאתה בעצם, אתה נשמה גדולה, קדושה. באמת, דיברנו פעם על איזשהו משל, משל סוף העולם. יודעים פה על המשל הזה? אני אתחיל אותו, אתם יודעת, תזכרו, אני אגיד אותו בשתי מילים. משל שהוא עוצמתי מאוד, אני רוצה לראות בעצם איך המשל הזה בעצם מחזיר אותנו לעוצמות הנשמה. משל הולך ככה, שבעצם כבר נגמר העולם. 6,000 שנה עברו. וקדוש ברוך הוא פונה למלאכים, אומר להם, מלאכים יקרים, אני מבקש מכם, אני התכוונתי שעולם הזה, בסוף העולם, יגיע להיות ראוי להיות עולם הבא. אבל, זה טעון בדיקה. צריך שזה יגיע, אמרנו שזה צריך להגיע בזכות, לא בחסד, נכון? אז אתם בבקשה, קחו את המוזניים של הלימודים בגן, תבדקו את כל הצדיקים ואת כל באי העולם, ותאספו את כל המצוות, כף אחת, כל הלהפך על הכף השנייה, ותראו, אם בזאת השם, הכף של המצוות, של המעשים הטובים תכריע, אז עולם הזה יהיה זכאי לעבור לעולם הבא. אם להפך, אז מה יקרה? לא יושמד העולם, אלא חידלון מוחלט, כן? הרי אמרנו שכדי שיהיה עולם, צריך שהקדוש ברוך הוא ימשיך לברוא אותו כל רגע רגע. אם שנייה אחת הוא מפסיק, מה יקרה? לא יהיה. אז הוא אומר, אוקיי, זה מה שמחיה, זה עכשיו עומד על הכף. האם העולם הזה יהיה זכאי להפוך להיות עכשיו עולם הבא, או שחס וחלילה, חידלון מוחלט. קדימה, מלאכים רוצו. מלאכים כאילו משימה, עושים אותה ברצינות, וברוך השם, יש את האבות, ואת האימהות, ואת הצדיקים, והנביאים, וברוך השם, אפילו הרשעים מלאים מצוות כרימון. אז ברוך השם, הכף של המעשים הטובים, של המצוות, מלאה, 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 מלאה. אבל, אפילו תפרים את המצלמה לכף שלה להפך, מה הייתה? גם היא קצת מלאה. נלך לאמצע לראות מי מכריע. חוט השערה מכריע להפך. מה לעשות, מה לעשות? המלאכים יודעים שרצונו של השם שאדם יגיע לעולם לזה. הולכים לחפש, מוצאים עוד כמה מעשים טובים, עוד כמה דברים טובים. מוצאים גם להפך, בודקים חזרה, מה קורה? חוט השערה מכריע להפך. לא יודעים מה לעשות, אבל נזכרים טוב. אנחנו מלאכים סוג נמוך. בוא נעביר את זה לערכה יותר עליונה. אנחנו רק רואים מעשים. יש מלאכים שגם יודעים לקרוא מחשבות. נעביר את זה לערכה יותר עליונה, אז באמת מעבירים לערכה יותר עליונה למלאכים שיודעים גם לקרוא מחשבות, וברוך השם מוצאים המון המון מחשבות טובות, ואני אקצר במשל. צד שני, יש מחשבות להפך, עדיין מכריע חוט השערה להפך. מה לעשות, מה לעשות? נעביר ערכה עוד יותר עליונה. יש מלאכים שלא קוראים מחשבות, רואים את הרצונות עוד לפני שהם באו לחל מחשבה. המון 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 רצונות טובים, אבל מולם גם יש גם רצונות להפך. יעקב שואל מה הוכחה לכך שהפרשת מעשר גורמת לאושר. אני לא רואה מה הקשר לשיעור, אז אני לא נענה לזה כרגע. איתך, סליחה, יעקב. די להפך מכריע. מה לעשות? הולכים המלאכים של הערכאה הכי עליונה, פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפנינו שאתה, כוונתך הייתה שעולם הזה יגיע להיות עולם הבא. צד שני, הדין, דין אמת. אפשר לחפף. כבודו בדין יצא שכחות השערה מכריע להפך. אולי יושב כבודו איתנו בדין ויראה משהו שראינו, שעשינו טעות, הלווה. יושב הקדוש ברוך הוא על המדוחה ורואה שהמלאכים שלו, וואלה, עשו עבודה טובה. מלאכים שלו, יודעים מה הם עושים. פיקס. מחפש ומחפש ומחפש. ואז הוא אומר, רגע, 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 רגע. יש לנו פה את ינקל מוישה. שם קוד לכל יהודי. ינקל מוישה. ינקל מוישה הזה, הוא פעם אחת, חבר שלו, התנהג אליו בצורה מאוד לא יפה. ואף על פי כן, ינקל מוישה נתן לחברו הזדמנות נוספת ולא הכריע לרעתו. וכיוון שכך יש לנו דין שנקרא מידה כנגד מידה. אם ינקל מוישה נתן הזדמנות נוספת, אז גם לינקל מוישה מה מגיע? הזדמנות נוספת. מה נעשה? שבת פרשת חוקת. שנת תשין סמכתת. ינקל מוישה עמד בבית כנסת. והתפלל תפילת מוסף. מילה במילה, מתכוון לשם שמיים. אבל מה לעשות שהוא הגיע לקטע ששם אומרים כבשים בני שנה תמימים. שנייה אחת לפני שאמרת את המילה כבשים, פתאום קפצה לו איזה מחשבה, איזה זיכרון כזה, על איזה דבר מאוד מעצבן שאמר לו חברו לפני התפילה. ואז קורה משהו נורא והיום.
תוך כדי שינקל מוישה עומד בתפילה מול השם, שאמור לעמוד באהבה, בירה, בשמחה, כאדם שזוכה לעבוד את מלך מלכי המלכים, תוך כדי שהוא אמר את המילה כבשים, חושב ינקל מוישה מה להגיד לחבר אחרי התפילה? לחבר אחרי התפילה? אני בטוח שאף אחד מהקהל פה אף פעם לא עשה פשע כזה גדול ונורא. הסיפור אני אספר לעצמי בלבד, כי אני די צריך קצת חיזוק בזה. גם לא הקהל באינטרנט אני בטוח. ואולם, כולכם צדיקים, אני צריך שיפור. אלא מה, אבל ינקל מוישה, מה אמרנו, מה מגיע לו? הזדמנות נוספת, אומר הקדוש ברוך הוא, מהר מהר תקראו לי ינקל מוישה עם אוצר הנשמות, מהר אליי. הולכים המלאכים, קוראים לי ינקל מוישה עם אוצר הנשמות, אומרים לו ינקל מוישה, בוא מהר. בא ינקל מוישה עם אוצר הנשמות, לי, הקדוש ברוך הוא אותי, כן, בוא מהר. הוא בא מהר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו, מנשק אותו, הוא אומר לו, ינקל מוישה, בני אהובי, אותך אני אוהב, אהבת אין קץ, ואני סומך עליך, ואני יודע שאתה יכול, מה קרה? הוא אומר לך, תדע לך, עכשיו כל העולם כולו עומד עליך. מה קרה? עכשיו אתה צריך. הפעם שעברה, פישלת קצת עם המילה כבשים. יש לך הזדמנות נוספת, קדימה, מגיע לך בדין, תציל את העולם, קדימה. בא ינקל מוישה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שאני אצליח, אני מקווה, אני זוכר, זה היה ניסיון לא פשוט, אני מקווה שאני אצליח גם שם למטה. ובאים המלאכים ינקל מוישה, הקדוש ברוך הוא נפרד ממנו בנשיקה, לוקחים את ינקל מוישה, מורידים מאות רמות ההכרה, את השנייה הזאת, מחיים מחדש. אותו מצב בדיוק, אותו בית כנסת, אותם אנשים מסביבו, אותם זה, עברה כבר על פית השנייה אחרי שהוא כבר נזכר מה החבר אמר לו, ועצבן אותו שם לפני התפילה, והוא עכשיו בא להגיד את המילה כבשים, והוא כמעט התחיל לחשוב מה להגיד לחבר אחרי התפילה, אבל הפעם, פתאום הוא נזכר מאיפה הוא הגיע, נזכר בהשם שאוהב אותו, שסומך עליו, נזכר כמה כל רצון השם, לא מדבר על העולם שיקרה לחידלון, שרצון השם שהעולם לא יהיה בחידלון, והכל תלוי בו, כמה אחריות יש עליו, ואיזה זכות גדולה שנפלה בחלקו להתפלל פה ולעבוד את השם, והפעם איזה מילה כבשים, בחיים שלא היה לו דבר של עוצמתי כזה, אם הייתי צריך לתאר את זה בצעקה, הייתי מזעזע את כל העולם, כבשים! זה צעקה אדירה שמרעידה את כל העולמות. איזה כבשים זה היה. כבשים שבחיים שלנו, אם זה לא שמענו דבר, מזעזע העולם. איזה מילה, כבשים באהבה עצומה אל השם, בירה עצומה, בשמחה אדירה, איזה עוצמות שם היו בתוך המילה כבשים. ומה העבודה הקשה באמת של ינקל מוישה? אתה יכול להגיד, מה העבודה הקשה באמת?
תגיד גם את המילה הבאה
יפה, אז תמיתי לגמרי. העבודה הקשה של ינקל מוישה עכשיו, אחרי שהוא אמר את הכבשים במלוא העוצמה, ולהבין שכל זה in the past. לצייר את כל הציור הזה מחדש במילה בני. ואחרי זה, שנה אחרי זה, תמימים, כל פעם מחדש. את הדבר הזה פשוט תיארנו כאן את דרך העבודה שאותה מתאר רבי אלעזר ברבי שמעון בקידושין דפי עמוד ב'. גמרא בקידושין, דף עמוד ב', מתחילה בתנא קמא, שתנא קמא אומר, לעולם יראה האדם את עצמו כאילו חציו חייב, חציו זכאי. זכה, עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו לקו זכות. זה היה תנא קמא. בא רבי אלעזר ברבי שמעון, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה איתו במערה, ובעצם מצביע לנו על דרך עבודה גבוהה יותר, ומשנה שני דברים. דבר אחד הוא אומר, אין כאילו. למרות שגם כשחזל אומרים כאילו, תמיד זה אומר שיש מכינה, כן אומרים חזל, כל המלבין פני חברו כאילו שופך דמים, אז זה כאילו כוונה, כי לא באמת רוצחים אותו בעולם הזה, או לא רגעו אותו כרוצח. אבל באיזשהו מקום פנימי, הכאילו הזה הוא בחינה אמיתית. מי ששופך דמים, מי שמלבין פני חברו, יש איזשהו נקודה שהוא ממש דומה לשופך דמים, באיזשהו נקודה פנימית. אז גם כאילו של חזל זה כאילו רציני. אבל בא התנקה, בא רבי לזר ברמי שלו אומר, אין פה כאילו. זה ממש האמת קיומית עד תהום, זה לא כאילו. דבר שני שהוא משנה, הוא אומר, הוא מוחק את עצמו, הוא אומר, מה זה עצמו? העולם! לעולם יראה האדם את העולם, שהוא חציו חייב וחציו זכאי. והוא מכריע את כל העולם לקו זכות. נגמר העולם בעצם. כל הצדיקים וכל הנביאים וכל הרשעים שמילאים מצוות כרימון, אף על פי כן העולם מחצה על מחצה, ואתה בשנייה שבה אתה נמצא ברגע זה, אתה מכריע את העולם. אם אתה לא חושב ככה, אתה לא טעמת טעם עבודה. לפי רבי אלעזר ורבי שמעון. המחשבה הזאת היא בעצם דעת שעוזרת לאדם להיחשף ישראל מרקוביץ' גן יבנה, שאלה 2. כל התקשור בעולם הבא הוא בדרך של מחשבות. אז איך יש מלאכים שלא יודעים מה כוונת הנשמה שבסיפור? יש מלאכים, מלאכים זה שם שכל השליחים מעט השם, שתפקידם הוא לגבי המעשים בעולם הזה, ולכן מה שהם יודעים זה את מעשי העולם הזה. יש מלאכים שהם תפקידם לתקשר, והם יודעים מחשבות. ולא נפתח את הנושא של מלאכים, עם כל הצער, רבנו ישראל מרקוביץ'. איפה היינו חזרה, תחזירו אותי. לאדם בעצם נחשף לעוצמה נשמתית, הנשמה באמת. לא צריכה, אנחנו בעצם נכנסנו לאיזשהו ציור בתוך העולם הזה כדי להבין את מלוא העוצמה שאמורה להיות לנו. הנשמה באמת, היא יודעת את זה כל הזמן. הנשמה באמת לא מתבלבלת. אנחנו בגלל היגיון, אומרים, טוב, אם הקדוש ברוך הוא יש לו כל כך הרבה אנשים, אז אני סתם שולי פה. הנשמה לא מתבלבלת מזה, היא יודעת כמה השם אוהב אותה וכמה היא אוהבת את השם. וכמה האהבה הזאת היא עצומה ואדירה ואינסופית, עוצמות אדירות. אז אנחנו צריכים איזשהו ציור מסוים בשביל לצייר לנו את האמת הנשמתית התמידית. כן, האדם יגיד, איך אפשר כל החיים להיות בעוצמה כזאת, נכון? זה בלתי אפשרי בכלל. זה אמיתי מצד אחד, מצד שאנחנו מכירים את עצמנו מאז שנולדנו, ושקרי לחלוטין מהאמת הנשמתית שלנו. הנשמה היא בעוצמה כזאת כל הזמן. אומר הרב קוק, הנשמה מתפללת תמיד. כשהיא מתפללת, היא מתפללת במלוא העוצמה של נשמה. נשמה זה דבר אינסופי. הכוח שלנו אמיתי, הפנימי הוא אינסופי. ומחילה כבוד הרב, לא הבנתי מה לכוון בכבשים בני שנה תמימים, שואל גד. מה לכוון? אז אנחנו כרגע לא דיברנו על מה לכוון בעצם המילה, דיברנו על איך לתפוס את המעמד שלך. המעמד שלך במילה אחת, מאיפה הגעת למילה כבשים? או מאיפה הגעת למילה בני, בוא נדבר כרגע. אם אתה חושב שהגעת למילה בני מהמילה כבשים, אין סיכוי שאתה מגיע את המילה בני בעוצמה הנכונה. האמת הקיומית, הפנימית, שאתה אמור להתרגש לפיה, זה שלמילה בני הגעת כרגע מאיפה? מכיסא הכבוד. משם הגענו. השנייה הזאת הגיעה מהשנייה הקודמת? מה פתאום? אשליה של העולם הזה. ואשליה נכונה ואמיתית, שנגדפים גם משתמש בה, דיינים ועל פי תורה, משתמשים בעולם שנראה כעולם המתמשך, ויש לנו אפילו ציווי להתייחס לזיכרונות, ולהשתמש בעולם כפי עולם המתמשך. אבל בדרך העבודה, כשאני עובד את השם, כל שנייה הגעתי לשנייה הזאת מאיפה? ישירות מהשם. לשנייה הזאת הגעתי מכיסא הכבוד, לא מהשנייה הקודמת. השם ברא את השנייה הזאת, אחרי אותי לא הייתה באה לפה. ואני פה, כי השם ברא אותי עכשיו, לא כי אני הייתי פה בשנייה הקודמת. לניר בשנייה הקודמת אין כוח לברוא את הניר של השנייה הבאה, ולשולחן של השנייה הזאת אין כוח לברוא בעצמו, שולחן הוא לא בורא. היחיד שיכול לברוא את השנייה הבאה זה השם, ולשנייה הבאה אני אגיע רק מכיסא הכבוד. אם תהיה בכלל שנייה הבאה. לשנייה הזאת הגעתי מכיסא הכבוד. זאת האמת שדיברנו עליה, וזאת האמת בתפילה. כשאנחנו בתפילה שזה עבודה, העבודה אני צריך להתחיל כל רגע מחדש. אני אומר את המילה כבשים כי בזיכרון שלי, זה שאני אומר את המילה בני כי בזיכרון שלי כבר אמרתי את המילה כבשים, אז אני פועל על פי הזיכרון, ועכשיו אני בא ואומר את המילה בני. אבל העוצמה שאני מכנס למילה בני זה שהמילה בני היא המילה היחידה לאדמות. מה לי לחשוב על החבר שכבר נפטר לפני 240 שנה? חזרתי מהשנת 6,000 לשנייה הזאת בכלל. ובשנייה הזאת אני עכשיו אמור להחיית את העולם. אז דיברנו על העוצמה שאמורה להיות לאדם בזמן העבודה. העוצמה שמחזירה את האדם להיות הוא, להיות לקוחות הנשמה. האם זה קל או קשה? זה תלוי במה שאמרנו, לחזור בתשובה. אם הבנו שלחזור בתשובה זה לשוב אל כוחנו נשמתי, האם זה קל לשוב בתשובה או לא? אז הזכרנו פעם את הרב וינר, שפתח את כנס תשובה מהאהבה, ואמר, לחזור בתשובה זה קל. נפלנו בעבר, מה קל? זה כזה קשה, יש לנו שיר. אבי, אני יודע שקשה לחזור בתשובה. שיר שומעים אותו בכמה תחנות כאלה וזה. אז קשה או קל? אומרת לנו הגמרא, לעתיד לבוא, יראו את יצר הרע, הצדיקים והרשעים. לילה זה ידמה כסערה קטנה שהיה צריך לעבור, ולילה זה ידמה כצוק אדיר. באמת שזה שני הכיוונים. מצד השקר שלי על עצמי, שאני חושב שאני אדם מוגבל וקשה ומתבל מידות רעות וכל הקציורים שיש לי על עצמי, לפרוס את הציור הזה זה קשה. אני גנב, מה אני יכול להסגיר את עצמי? מה אני משוגע? מה פתאום? מצד האמת שאני לא צריך לברוא את עצמי מחדש, אני צריך סך הכל לשוב למה שאני באמת. להבין מה אני באמת רוצה, אז אחרי שאני באמת מבין מי אני באמת, אני לא צריך את עצמי. מצאתי מי אני. זה קל או קשה? זה קל. עוד התשובה, זה בנוי כל עוד התשובה. שלחזור בתשובה, בעצם חזרתי לעצמי, לא בראתי משהו חדש. אז אמנם, כל עוד אני הייתי באשליה, אז כשאני באשליה, אני אומר, וואלה, לנפץ את האשליה הזאת, זה בלתי אפשרי. ברגע שעזבתי את האשליה ואני הגעתי לעצמי, אז הגעתי לעצמי. אז לחזור בתשובה, זה קל. לפני שהם חוזרים בתשובה הם מסתכלים, זה צוק אדיר, אין סיכוי שאני אעלה אותו. אחרי שהם עולים אותו, אומרים, איפה הצוק? סך הכל זה היה שערה, הכל היה אשליה. לא בבת אחת, לא ביום אחד, לא נתאכזב מעצמנו אם לא, זה גם חלק, לפעמים היצרה אומר, לא הצלחת, תתאכזב מעצמך. אז לא ניתן לו את הפתחון פה הזה, אנחנו נתאמץ ונפרוץ ונחזור בתשובה למרות שזה קשה, בסוף נגלה שזה היה קל. זה מגלים בסוף רק. רק בסוף מגלים שזה היה קל. כן. מופיע אצל רב נחמן, שהנשמה זקוקה לתיקון, אם ניתנה לה בחירה, מעדיפה גיהנום אשר לחזור לעולם השפל, שמא תיפול שוב ותאבד. טוב, זה חלקים פנימיים, זה יחסיות, זאת אומרת, את הבעיה הגדולה להיכנס לעולם הזה, כמה זה באמת מסוכן. אבל ודאי שבאופן ראשוני, בחירה פנימית הייתה לחזור, בבחינה חיצונית זה תמיד על כורחה. אבל לא ניכנס לזה. מה? זה סטייה מהשיעור, זה אמיתי, זה הכל אמיתי, זה גדרים אמיתיים, אבל זה לא סותר את מה שמענו עד עכשיו. טוב, וואי, מה? הזמן שאנו רץ, אז אנחנו צריכים בו, אני אספר לכם סיפור כזה שראיתי אתמול. אתמול עמדתי בצומת שילת, ראיתי איזה ברסלבר אחד שמחלק ספרים של רבו, אם לא מחלק, מוכר אותם. פתאום אני מסתכל ואני רואה שהוא מישהו מאוד מאוד מפורסם, אני כרגע לא אזכיר את שמו, אל תנסו לנחש, מי שירצה אחרי השיעור, זה לא יהיה באונליין. והקיצר, והיה ברור לי באותו רגע שאותו מפורסם, לא עושה את זה כי הוא צריך כסף או משהו כזה, אלא פשוט כנראה התייעץ עם רבו, ורבו אמר לו, אתה כנראה יש לך קצת יותר מדי גאווה או משהו כזה, אתה צריך לשבור את הגאווה שלך, קדימה, לך תמכור ספרים בצומת. יש לזה אמצעי לשיבור גאווה. אני לא רוצה לדבר על המקרה הספציפי הזה, אלא ככלל. כל השיבור הזה של התמידות, זה בעצם אנטיטזה למה שתורת הרב קוק אומרת לנו עד עכשיו. הרב קוק בעצם אומר, אולי כפרט זה לפעמים יהיה נכון, אבל כשיטה, אנחנו לא באים לשבור את המידות, אלא אנחנו באים, מה לעשות? להעלות את המידות. את העוצמה הזאת של המידות, מה שחשבת שזה מידה רעה או שפלה, כמו שראינו בשיעור שעבר, על אותו אדם שאומר, וואלה, אני, מה זה נהנה כשאני משפיל מישהו אחר? שתבין את עצמך נכון, אז תראה שבעצם כולה מופנית נכון אל השם. אם היית משבר את המידה, אז היית שובר את עצמך. לכן אומר הרב קוק, אנחנו לא עוסקים בשבירה של המידות, אלא עוסקים בהעלאה של המידות. עכשיו, זה לא שהוא המציא את זה, כן? זה כתוב, זה חסידות, זה רבי פרסצנה, בחבד, גם כן יש התקפיה ויש התהפכה. אז הרב קוק בעיקר מדגיש את ההתהפכה. שאנחנו רוצים להפך את המידות עצמם, לא לקוף על המידות. אנחנו רוצים להפך את המידות עצמם. יש אתמול ראיתי בעין היה על בברכות סמך א' עמוד ב', שם כתוב, רב אומר, לא עברי אלמה, אלא בשביל הצדיקים ובשביל הרשעים. יעני, לא בשביל הבינוניים. ובעצם מתאים מאוד למה שהרב קוק אומר פה. אנחנו לא רוצים שתשבור את עצמך, שתהיה בסוף בינוני. רוצים שאת כל העוצמות שלך, תחיה את העוצמות, תהפוך את העולם, תקדם אותו עם כל העוצמות שיש לך. אל תהיה בינוני. כן, עכשיו אני לא אומר שתהפוך את עצמך להיות זה, אבל אם יש לך מידה עוצמתית, אל תשבור אותה. קח אותה ותפנה אותה נכון. זה קוסקר, כן? היה, לא, אם אתה בינוני, תמיד נמצא איזה משהו שהוא עוצמתי. יש לך איזושהי מידה עוצמתית, יש לך איזה משהו, זה חשק למשהו, זה כיוון עוצמתי. אומר הרב קוק, אנחנו, המגמה הכללית היא לא לשבור את זה, אלא להעלות את זה. כן, זה מין קוצקיריות כזאת, כן? הרב מנחם מנדל מקוצק, הוא תמיד היה מתפלל מפרעה, הוא אומר, זה פרעה, תלמדו ממנו. קבל מכות וכואב לו. הוא אומר, אני לא מאמין בהשם, אז לא, חתיכת כיף, תשבור אותי ממה שאני מאמין בו. עד שאני לא יאמין באמת, אני לא אספר שאני מאמין בהשם. הוא היה מתפעל, הוא אומר, זה עוצמה, זה, בן אדם. זה, לא, זה מסתירה, זה אומר, טוב, אוקיי, אני מאמין. לא דבר כזה, תן סתירה, אני עדיין לא מאמין. עד שהוא לא באמת מאמין, הוא לא יגיד, אני מאמין. בסוף, ים סוף אמר מי כמוך בכלים השם, כן? בסוף, אבל מזה רבי מקוצק מתפעל, יש פה עוצמה, לא איזה חלישות כזאת. זה מה שהרב קוק אומר לנו, אנחנו רוצים אותך עוצמתי. עכשיו, לא בא להיכנס עכשיו לזה, מי זה הבינוניים בעולם, אבל לגבי המידות, אם יש עכשיו מידה שהיא מידה עוצמתית, קח את המידה הזאת ותעלה אותה, אל תקטוש אותה. אם תקטוש אותה, אז אתה תהיה
בינוני.
וזה, ולא בשביל זה נברא העולם, העולם נברא בשביל שתת לך את הכוחות, שיכולה להתקדם איתה. פתחנו רק את זה, רצה לשאול?
כן, אבל לפעמים, בן אדם לא מסוגל תמיד
שנייה, לעצור אותך. אתה אומר לפעמים, אני מסכים איתך. דיברתי על כלל. ברור שתמיד יהיו מציאים נקרא, תגיד עכשיו, היצר שלוקח אותי, אני הולך ליפול, זה וזה חייב, וזה משהו שיקפה. כאמצעי לפעמים, מסכים איתך. דיברתי על דרך. הדרך שלנו זה העלאת המידות, זה הכיוון הכללי. לפעמים, מסכים. התחלנו את השאלה מהעונשים, למה לא מדברים על עונשים? אז פעם שאלות הרב צבי יהודה, למה אתה לא מדבר כל כך הרבה על עונשים? אז הוא אמר, עונשים צריכים לדבר עליהם. אבל בפרופורציה כמו שהיא כתובה באשר יושב ביתך. לא על ההתחלה, ולא כל הזמן. אחרי 22 אותיות, או 21, או 20 אותיות, בעוד שין, שם כתוב, ואת הרשעים ישמיד. אבל לפני כן, קרוב השם לכל קורה, וטוב השם, וחסיד השם. אחרי שאתה מדבר כמה השם הוא טוב לבריאה, וכמה הבריאה היא טובה, וכמה אתה נשמה עוצמתית, וכמה אתה אדיר, אז בסוף גם מזכירים אנשים. אנחנו לא רוצים שתגיע למצב שבו אתה תחשוב שאתה איזה משהו רע, ואתה תגיד, טוב, הסיבה היחידה שאני לא פונה לרוע, זה כביל שיש עונש. אנחנו רוצים שתכיר באמת, תדע מי אתה באמת, תדע כמה אתה נשמה, כמה אתה אדיר. נזכיר גם בסוף, בשביל הגוף, כן? כי בכל אופן אנחנו מורכבים מכמה הפכים, אז יש לנו גם גוף שאומרת שלא, אז בשביל שפת הגוף, נדבר איתה בשפה שלא נגיד, תשמע, גם יש עונש. אבל זה אחרי 20 אותיות, שנדבר איתך מי אתה, וכמה אתה עוצמתי, וכמה אתה ענק, וכמה אתה טוב, וכמה השם אוהב אותך, וכמה השם טוב לבני אדם, אז נזכיר שגם יש אנשים לרשעים. אז זה צריך להיות הפרופורציה הנכונה. אני חושב שהכל בפרופורציות נכונות וכל יד לפי ילד, אבל זה, אני חושב שזה מסר בעיקר למחנכים. שאני חושב שאי אפשר באמת לחנך בלי לשדר לילד שאתה מחנך שאני מאמין בך ואני יודע שאתה טוב ואני יודע שאתה נשמה קדושה וגם אני אשדר לו, אולי תקבל איזה עונש קטן וזה, אבל זה לא עיקר החינוך. החינוך הוא לא על ידי עונשים בלבד. יהיו עונשים. אבל עיקר השדר זה אני מאמין בך ואני יודע שאתה טוב. וזה הפרופורציה הנכונה. אז פה למדנו היום על כמה חשוב לדעת איזה עוצמתית היא נשמתך. ושאם אתה לא מגיע לעוצמות המלאות האלה של הנשמה, אז זה לא שאתה פשוט לא הגעת לאיזה מעלה גדולה, אלא אתה פשוט חומס נפשך מאוד, אתה גונב את עצמך מעצמך. זה עיקר התפקיד של יצר הרע, זה לגנוב את האדם, לצייר לו איזה ציור קטן על עצמו ולתקוע אותו בציור הזה. צא מהציור הזה, תדע מי אתה באמת, והדבר הזה זה כבר יכנס לך לדעת שתכוון אותך נכון אל השם. בהצלחה לכולם.